התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, נייט דרור, שבעצם עומד בראש הפודקאסט המצליח אנחנו במפה ודף הפייסבוק טיים אאוט. אז קודם כל נייט, מה שלומך?
שלומי מעולה, שמח מאוד להיות כאן, גם מעריך את הפודקאסט ובכלל את ה פעילות, וכיף גדול, כיף גדול לבוא ולסכם פה עונה מדהימה.
אז קודם כל תודה רבה, ובהחלט גם כיף שאתה איתנו, וקודם כל נתחיל קצת עם הרקע שלך, עוד נגיע לאנחנו במפה ולטיים אאוט, אבל מה אתה יכול להגיד על עצמך, מתי התחלת לאהוב כדורסל, מתי אולי רצית לעשות צעד לעבר הצד של התקשורת גם?
וואו, אז ככה, אני, אתה יודע, ילידי אמצע שנות ה-90, אני גדלתי על בעצם מה שנקרא השושלת של מכבי, אתה יודע, זאת הייתה כביכול אז הקבוצה של המדינה, זה מה שדיברו בבית ספר. אני בכיתה א' הייתי בעונה הראשונה של השושלת הגדולה, של, אתה יודע, שרה, זבוצ'יץ', פארקר, בסטון. אני זוכר, באמת היה טירוף בעונות האלה מבחינת הסיקור, האווירה, הכל, ואלו העונות שהתאהבתי בענף. אתה יודע, בסופו של דבר גם הכדורסל שראינו אז היה כדורסל קצת שונה, אבל הרמת ביצוע הייתה כל כך גבוהה וזה היה כל כך מרהיב שאין מה לעשות. אני חושב שכל מי שגדל בערך והתחיל לעקוב אחרי הענף בתקופות האלה התאהב בו באופן מיידי. ואתה יודע, עם השנים ככה, אני גם ירושלמי במקור, אז גם התוודעתי יותר לליגה הישראלית, להפועל ירושלים, עקבתי אחרי הקבוצות הישראליות באירופה, ירושלים, מכבי תל אביב, ובסופו של דבר, פחות או יותר באמצע העשור הקודם, גם ראיתי שיש לי הרבה פעמים מה להביע, מה להגיד, גם בקרב פורומים של אוהדים כאלו ואחרים, אז באמת עשיתי את הצעד, התחלתי לכתוב. בהתחלה זה היה יותר רק על הפועל ירושלים, אחרי זה גם קצת יותר מעבר, ובמהלך הדרך גם החלטתי להקים את הדף שלי, טיים אאוט, לרכז שם את כל הכתבות, ובתחילת השנה הנוכחית את הפודקאסט אנחנו במפה, ביחד עם דואר תורג'מן ואופק ססון, שזה אחד הדברים שאני הכי מבסוט שעשיתי אותם העונה.
איזה כיף, ועוד נחזור לזה ממש בעוד רגע, אבל קודם נלך על הפינה הקבועה של הפודקאסט, השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק בכדורסל הישראלי, ועל איזה שחקן אתה הולך?
אני אלך על רפי מנקו. זה לא שלא שמים אליו לב מספיק, זה ש... הוא לדעתי לא מקבל מספיק את הקרדיט שמגיע לו, ואתה יודע, כתוצאה מכך אפשר להגיד שדי לא סופרים אותו, כמו שאוהבים להגיד. תראה, רפי מנקו הוא שחקן שהתחיל עם, אתה יודע, בפועל ירושלים וברד גרינברג ב-13-14, עונה אחרי זה היה בגלבוע גליל, גם הם ירדו בסוף ליגה, אבל הוא קיבל דקות, התפתח, 15-16 חזר לפועל ירושלים, ומשם בעצם, אתה יודע, מהעונה אחרי זה שהוא פתח בהפועל ירושלים, לא קיבל קרדיט מסימוני ועבר לאילת של עודד קאטה, שאגב גם המאמן שלו היום, השחקן הזה פשוט התפוצץ, ותשים לב שכמעט כל קבוצה שהוא נמצא בה, בדרך כלל עושה עונה טובה. זה לא מקרי שאתה יודע, אילת ב-2017, היא לא סיימה את הליגה במקום הראשון, היא סיימה במקום השני, אבל רוב העונה היא הובילה את הליגה. הפועל תל אביב, שהוא היה ב-2018, הגיע לפיינל פור, שחוץ מהפיינל פור של העונה, זה הפיינל פור היחיד שלה מאז שהיא חזרה לליגת העל. בסופו של דבר, אתה יודע, חולון שנה שעברה, אני לא צריך להרחיב, מכבי של העונה, רפי מנקו, תשימו אליו לב, הוא ממש משנה אפילו את הקבוצות שהוא נמצא בהן, גם אם הוא לא שחקן מוביל. זאת הבחירה שלי.
אז בחירה מצוינת, והאמת שאני הלכתי איתו בפרק הקודם, והפעם אני בוחר ללכת עם אלכס פויטרס, שמשום מה רבים אומרים שהוא מאכזב, ויכול להיות שזה נכון, אם נכלול את היורוליג, אז ברור שלאלכס פויטרס לא הייתה שם עונה טובה, אבל אם מתייחסים לליגה, אז אולי לא הייתה לו עונה יוצאת דופן, אבל בסך הכל הוא עשה את שלו, היו לו 14 משחקים בסך הכל, וב-11 מהם הוא קלה בספרות כפולות, ועוד משחק של 8 נקודות, שאר המשחקים 4 ו-2 נקודות, אבל בסך הכל הוא עשה את שלו, בעיקר בהתקפה, אחוזים מאוד גבוהים לשתיים, הרבה הטבעות מפלצתיות, אחרי ריבאונדים בהתקפה, וגם לפעמים בהגנה ראינו ממנו דברים טובים, למרות שגם היו שם דברים פחות טובים, ועיבודי כדור שנבו מהמיקום שלו על הפרקט, אבל אני למשל נתתי לו, על סמך הליגה בלבד, ציון 8, על העונה שהוא נתן בליגה לפני הפציעה ואחריה, אני חושב שהוא היה בסדר גמור, זכה באליפות, רשם סדרה לא פחות טובה מצ'יננו אונואקו בגמר, וקצת לא מובן לי כל הליהום עליו, ובגלל זה אני בוחר באלכס פויטרס, אבל אולי לך יש דעה קצת אחרת לגביו, אז האם יש לך משהו להוסיף?
את האמת שלא, אני די מסכים איתך, אני חושב שפויטרס בסופו של דבר בסדרה הזאת הוכיח למה הוא אלכס פויטרס, הוא הוכיח למה הוא במכבי תל אביב, אני לא יודע אם הוא יהיה בעונה הבאה במכבי תל אביב, וללא ספק, בטח אם אנחנו שמים את הפציעה, המכבי לא קיבלה העונה את מה שהיא רצתה לקבל מפויטרס, גם שלא באשמתו, אבל גם במשחקים בתחילת העונה שהוא שיחק הוא לא היה מדהים, ועדיין, זה אלכס פויטרס, בוא לא נשכח, בוא לא נזלזל בשחקן שאתה יודע, הגיע למכבי כאחד השחקנים הטובים באירופה בעמדה הזאת.
חד משמעית, ואם כבר אנחנו מדברים על אירופה, אז עכשיו באמת ניגע בפודקאסט שלך, אנחנו במפה, הכל על הישראליות באירופה, כמו שהזכרת, עם יועד טוג'מן ואופק ססון, שגם כותב באתר על מכבי תל אביב, מזווית של אוהד, ובנוסף כאמור יש לך את דף הפייסבוק טיים אאוט, אז תספר קצת על ההנאה שלך משתי החוויות האלה, גם הפודקאסט, גם הפייסבוק, כי באמת שאין ספק שאתם אחד הסיפורים הגדולים של העונה, מבחינתי לפחות, בתקשורת הספורט, הבאתם צבע נוסף בכל שבוע.
קודם כל, תודה רבה. כיף מאוד לשמוע. תראה, מבחינת הדף, זה דף שאני רושם בו באמת בלי פילטרים, את מה שאני חושב מבחינה מקצועית על כל מיני דברים, זה יכול להיות על משחקים או פריוויים או מאזני כוחות, גם דבר אגב ששמתי לב שפחות יש פה בתקשורת הספורט, יש פה המון חוכמה בדיעבד, אבל אין פה המון ניתוחים והערכות, ואתה יודע, דברים שאולי יגרמו לך אחרי זה לאכול את הכובע, אבל מבחינתי זה דבר שהוא מאוד חסר, כי בסופו של דבר לא צריך רק לנתח בדיעבד, זה מרגיש לי קצת מזויף הרבה מאוד פעמים, צריך גם בנקודת האמת להגיד מה אנחנו חושבים שיקרה, ואיך אנחנו מעריכים את הדברים, ואפשר כמובן להתווכח על זה, אבל ככה אני מעדיף יותר גם לראות את הענף, זה נראה לי הרבה יותר נכון, ומבחינת הפודקאסט, תשמע, אנחנו, אני יועד ואופק, רצינו מאוד לעשות פודקאסט בתחילת השנה, הרגיש לנו ששוב חסר איזה סיקור מכל מיני זוויות נוספות שאין בתקשורת הספורט הישראלית, בעיקר לחובבי הכדורסל, אנשים שמאוד אוהבים את הענף הזה, החלטנו להתמקד בקבוצות ישראליות שמשחקות באירופה, שכמעט, למעט, אתה יודע, אולי מכבי, תל אביב, הפועל ירושלים, הקבוצות הישראליות שמשחקות באירופה בדרך כלל לא מקבלות פרגון, וגם מכבי, תל אביב והפועל ירושלים, זה תמיד בא מזוויות מאוד מסוימות, ורצינו באמת לעשות תוכנית של שעה בשבוע, שפשוט מתמקדת בקבוצות ישראליות שמשתתפות במפעלים האירופיים, לפרגן להם, לפרגן הכדורסל האירופי, להתעסק במה שאנחנו אוהבים, ובעיקר לתת לאנשים שאוהבים כדורסל, שתהיה להם שעה אחת בשבוע לשמוע.
אז באמת יופי של יוזמה, וכיף לראות את הפודקאסט צומח, וגם את דף הפייסבוק, ועכשיו אנחנו נסכם את סדרת הגמר שחתמה עונה בלתי נשכחת בכדורסל הישראלי, אבל לצערנו היא כנראה תיזכר כעונה שבה האלימות גברה על הכדורסל בגמר עצמו, למרות שבאמת הייתה סדרת גמר נהדרת, ובסוף אי אפשר לדבר על הסדרה הזאת מבלי להזכיר את כל הדברים מחוץ לכדורסל, לצערנו, וגם במשחק השלישי בסדרה דברים לא היו שקטים, האבוקות אולי היו אחת הבעיות הפחות גדולות הפעם, אבל ראינו את אוהדי מכבי תל אביב, או חלק מאוהדי מכבי תל אביב, יותר נכון שאחד מהם תפס את צ'יננו אונואקו, הכה בו קצת, ובנוסף עימותים עם רמי כהן, ועוד ועוד מקרים לא מתאימים, שבעצם הוכיחו את מה שהורגש לפני, אבל שאין כאן צדיקים בסדרה הזאת, גם חלק מהאוהדי מכבי תל אביב, וגם חלק מהאוהדי הפועל תל אביב עשו בעיות גדולות, גם חלק מאנשי הקבוצות בכל קבוצה, עשה פרובוקציות מיותרות, בין אם זה שחקנים או הנהלה וכולי, ואף אחד פה לא נקי, וזה מאוד מאוד חבל. אז אשמח לשמוע את התגובה שלך אחרי המשחק השלישי, שאומנם לא עשה כל כך הרבה רעש כמו המשחק השני מבחינת אלימות, אבל עדיין היה לא רחוק משם.
תראה, המשחק השלישי מבחינתי, מה שהאוהד שחוות בראש של אונואקו, זה במובן מסוים, אולי אחד מסיפורי המשחק, כי אונואקו נגיד לא היה במשחק 32 דקות, אבל שוב, מבחינת האלימות שהייתה שם, אני לא, אין לי יותר מדי מילים לתאר באמת את הסלידה, וכמה אני באמת לא מבין, זה אירוע שאני לא מבין אותו, מבחינת גם הקהלים עצמם, עד כמה האנשים שם שמתפרים, פשוט לא אכפת להם מהענף, מהכדורסל, מהקבוצה שלהם, כי בראש ובראשונה גם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אוהדי מכבי תל אביב שהתנהגו באלימות, פוגעים אך ורק בקבוצה שלהם, בתדמית שלהם, מסכנים את עתיד הקהל בענף הזה, אני פשוט לא מבין, זה מה שיש לי לומר.
חד משמעית, ובפרק הקודם בפודקאסט הרחבתי על זה, ואני ממש לא רוצה להרחיב על כל נושא האלימות, ובכל זאת אני צריך כן לדבר על זה קצת יותר, ואני אנסה לתת זווית קצת אחרת לעניין, ומבחינתי זה האכזבה מכך שככה נראה הקרם דל הקרם של הכדוסל שלנו, אירוע הגמר בין שתי הקבוצות התל אביביות, שתי הקבוצות אולי הטובות בישראל בשנה האחרונה ביחד עם הפועל ירושלים, ומשחק עם קהלים אמוציונליים, עם שחקנים מצוינים, מאמנים בכירים, ובאמת משחקים שכל שחקן חי בשבילם, ובמיוחד השחקנים הישראלים שעשו דרך כדי להגיע למעמדים האלה, רומן סורקין, רפי מנקו, תומר גינת, בר תימור ועוד ועוד, עידן זלמנסון, ואז אנחנו מגיעים לסדרה כזאת ולא מדברים על כדורסל אלא יותר על אלימות, ואנחנו עומדים בפני עוד קיץ מרגש שצפוי לנבחרות הצעירות, ונראה שחקנים כמו בן שרף, נועם יעקב, רון ציפר ועוד ועוד שיככבו, והם בעצם שואפים להגיע למקומות האלה. אולי מישהו כמו בן שרף יותר לאירופה ול-NBA, אבל בסוף השחקנים האלה שואפים לשחק במעמד הכי גדול שיש לכדורסל הישראלי להציע, אבל המעמד הכי גדול שיש לכדורסל הישראלי להציע נראה ככה, וזה לא משהו ש בן אדם שפוי היה רוצה להיות מזוהה איתו, מעמד גמר כל כך אלים, ומבחינתי זה הסיפור פה, שלקחו משחקנים שעבדו קשה כל השנים כדי להגיע למעמדים האלה, את כל החשק מכדורסל, הוציאו להם את זה, הכל הלך יותר לכיוון של האלימות, ואם כבר הזכרתי שחקן כמו בן שרף, אז לעבור לאירופה, אז בהחלט אופציה לא רעה, אם ככה נראית הקצפת של הכדורסל הישראלי פה, אז מה זה שווה בכלל להתפתח פה בקבוצה קטנה, ואז להגיע למועדון גדול, עדיף לא להיות עם יד בדבר הזה, אשמח לשמוע את דעתך.
אני מסכים איתך לגמרי, כלומר, אתה יודע, בסוף אני חושב שגם קיבלנו טעימה מאוד מאוד לא טעימה, על מה יכול להיות כאן אם אנחנו נמשיך ונקצין. ואתה יודע, כמו שאמרתי, בסוף אנשים צריכים לקחת צעד אחורה, לא משנה איפה הם ובאיזה פוזיציה הם, ואם הם חושבים שהם הכי צודקים בעולם או לא, פשוט תנמיכו את הלהבות, כי זה הורס לכולם, וזה, אתה יודע, זה לא, זה כולם, וגם שחקנים אחרים רואים את מה שקורה פה, ושוקלים פעמיים, זה הכל.
לגמרי, ונקווה שימצא המבוגר האחראי לפני שיהיה מאוחר מדי, ועכשיו נסכם את סדרת הגמר מבחינת כדורסל במעבר חד, כי גם היה המון כדורסל, והמשחק השלישי בסדרה היה יוצא דופן, פתיחה טובה של הפועל תל אביב, חזרה של מכבי תל אביב ושליטה שלה, שליטה שהתגברה במחצית השנייה, ואז משום מקום קורה האימות הזה בין רמי כהן לועדי מכבי תל אביב, ואיכשהו הפועל תל אביב מצליחה לטייל את העניין הזה, לצאת לריצה מדהימה, ואפילו לעלות ליתרון מול מכבי תל אביב, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב עם כל הלחץ מצליחה להתעלות, וזה מאוד הזכיר לי את המשחק של הפועל תל אביב מול מול חובנטות בדלונה ברבע גמר היורו קאפ. אמנם זה לא היה דומה לגמרי, אבל כן היה פה את העניין שבדלונה שלטה, במקרה הזה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב חוזרת משום מקום עם ווינר כמו ג'ייקובן בראון ועוד שחקנים לצידו, אבל בסופו של דבר היתרון שהיה נראה לרגע כמו תקלה מתברר ככזה, והקבוצה היותר טובה לאורך הערב מנצחת. איך אתה מגיב למשחק כזה שהוא באמת כזה שלא רואים כל יום?
קודם כל, איזה כיף. איזה כיף שאנחנו מקבלים משחק כזה בגמר, ועוד במשחק מכריע, או במשחק אחד או משחק שתיים, במשחק השלישי והמכריע. תראה, זה מעניין, הזכרת את בדלונה, וזה בדיוק גם מה שרשמתי היום בכתבת סיכום שלי, מאוד מאוד דומה מה שקרה להפועל תל אביב במשחק הזה, כמו מה שקרה לה בבדלונה. תראה, בסוף זה לא אותו מקרה, כי בבדלונה היא נכנסה לבור מטורף של 22 הפרש, אבל גם פה היא לא שיחקה באמת את הכדורסל שלה, כבר זה היה 15 ברבע האחרון, ושוב, ריצה מטורפת, בהנהגת ג'ייקובן בראון, ושוב, גם פה, היתרון והריצה נחתמת, ובעצם בשלשה אדירה של ג'ייקובן בראון, היש, הקהל של הפועל תל אביב צעק בבדלונה, וצעק אתמול, זה באמת, אתה יודע, רגע השמחה הכי גדולים לדעתי של קהל בשנה האחרונה באירופה, זה באמת קאמבקים הירואיים, ואז הפועל תל אביב עושה הפועל תל אביב, ולא מצליחה להשלים בעצם את הסיפור. זה מהצד של הפועל תל אביב. מהצד של מכבי תל אביב, אני חושב שמכבי תל אביב סך הכל אתמול שיחקה מעולה, היא שיחקה נכון, היא שיחקה לפי האסטרטגיה של לורנזו ובולדווין, לא היו ביום כליה גדול, אבל הם היו בלתי עצירים, הם עשו המון המון תנועה, הם עשו המון בלגן להפועל תל אביב בהגנה שלה, כמעט כל פעם נוצר איזה מיסמאץ', זה שחקן שהוא פנוי לשלשה, מכבי תל אביב החטיאה גם הרבה מאוד זריקות נוחות יחסית, בסוף זה כן תפח והגיע ל-15, כי באמת גם איכות הביצוע של מכבי עלתה ברבע השלישי, אבל אז אני, אתה יודע, זה סוג הדברים שאני לא באמת יודע איך להסביר אותם, מכבי פשוט הפסיקה לשחק ברמת ההפסיקה לשחק, היא פשוט ספרה את השניות עד לאליפות שלה, ואתה לא יכול לעשות את זה במשחקים כאלו, והנה נשאה, למזלה, יש לה את לורנזו בראון ווייד בולדווין, שאומנם, אתה יודע, בדקות שמכבי קרסה, הם באמת היו על הפנים, אבל בסוף 11 נקודות, בשתי דקות, 8 מ-8 מהקו, אז אני חושב שזה בסדר.
אז הזכרת את לורנזו בראון ווייד בולדווין, ובנוסף אליהם היה גם את אלכס פויטרס, ומי שהרשים אותי מאוד היה רומן סורקין, פשוט עשה הכל מהכל, הטביע, קלה מחצי מרחק, לקח ריבאונדים בהתקפה ובהגנה, חסם בהגנה, ואפילו היה מאוד מדויק מקו העונשין, שאם מסתכלים על זה, זו תופעה שיש אצלו לאורך כל העונה, אחוזים באמת יוצא דופן לסנטר בכלל וסנטר ישראלי בפרט, וגם מכבי קיבלה הגנה מצוינת של בונזי קולסון, למרות שהכדורים פחות נכנסו, גם מאמץ של ג'יי כהן, שלשות חשובות וקשיחות של ג'ון די ברטולומיאו, רפי מנקו הזכרת, אז גם הוא קלה שלשה חשובה, ג'רל מרטין הביא קשיחות בדקות המעטות ששיחק. אז מה דעתך על מכבי תל אביב בנוסף לבראון ובולדווין? על איזה שחקנים היית שם דגש במשחק?
אתה שואל לגבי המשחק השלישי, מי לדעתי הצטיין בו, חוץ מלורנזו ובולדווין?
כן, השחקנים שבאמת היו המפתח לניצחון.
תראה, אז אני אחלק את זה, קודם כל אלכס פויטרס, כי אלכס פויטרס הרסה בית ספר לצ'יף במשך 3 רבעים וקצת, זה לא היה כוחות, ודי מפתיע אגב, אני לא חושב שרבים סימנו את אלכס פויטרס כסנטר העדיף בסדרה הזאת, ולפחות במשחק השלישי הוא עושה הרבה מאוד דברים יפים, גם ג'ון די נתן כמה דקות מאוד מאוד טובות שהיו חסרות מאוד למכבי במשחקים 1 ו-2, ומכבי זה באמת אולי היה איזה אקס פקטור שעזר לה, מנקו נתן דקות מעולות בהגנה, לא מדברים הרבה על מנקו, ושוב, אני הזכרתי אותו בהתחלה, אבל רפי מנקו ב-10 דקות, מכבי תל אביב בפלוס 14, ב-30 דקות שרפי מנקו ישב על הספסל, התוצאה היא פלוס 10 להפועל תל אביב, לא הייתי מקל בזה ראש. רפי מנקו גם, בהגנה שלו, בשלשה החשובה שהוא נתן, גם היה מעולה, ובסך הכל, אתה יודע מה, רוב השחקנים במכבי תל אביב, באמת אולי למעט 1-2, היו אתמול במשחק טוב, לפחות, אתה יודע, באופן יחסי אל עצמם בדרך כלל.
אז מבחינתי נתון שבאמת הראה שהמשחק הוא בידיים של מכבי, מעבר לשליטה בריבאונד, היה חסימות בהגנה, 7-0 בחסימות, זה משהו שמראה על קשיחות, וכבר במחצית הראשונה היו לקבוצה 5 חסימות, ההפרש אומנם היה רק 4, אבל זה איזשהו נתון שמראה לאיזה כיוון המשחק הזה הולך, בטח כשהקבוצה ספגה מספר יחסית נמוך של נקודות במחצית הראשונה, 38, ועל כל הקונצרט הזה עומד אחד, עודד קטש, ספג הרבה ביקורות במהלך העונה, אבל בסופו של דבר הצליח לזכות בתואר המקומי הכי חשוב. איך היית מסכם את העונה של קטש, את סדרת הגמר שהוא נתן?
אני אחלק את זה לשניים. מבחינת מה שקטש עשה העונה, ומבחינת, אתה יודע, גם השחקנים שהוא הצליח לפתח, כמו רומן סורקין, והסגל שהוא הצליח לחבר, והחדר הלבשה שהוא הצליח לייצר, פנטסטי, ציון 10, באמת זה הדבר הכי טוב שמכבי הייתה יכולה לבקש. מבחינת ניהולי המשחקים, ראינו גם כאלו וגם כאלו, ואתה יודע, בגמר הגביע הוא לא ממש הצליח, וגם במשחק השלישי ובסדרה מול הפועל תל אביב, זה ממש היה קרוב לזה שקטש היום, אתה יודע, מחתן הבר מצווה היה הופך בעצם לאויב העם של הקהל הצהוב, ואני חושב שזה נקודה למחשבה מבחינת קטש עצמו, לעונה הבאה, איך הוא לא מגיע שוב לסיטואציות האלה, אבל אם אתה שואל אותי, והיה לזה גם דיון, אני יודע, אתה יודע, כזה ברשת, על מה יקרה אם קטש יפסיד האליפות, אין איזה קשר, אתה לא מודד מאמן בהכרח רק על משחק אחד, וקטש כן נתן עונה מעולה, ואני חושב שהוא בצדק ממשיך עם מכבי לעוד עונה.
חד משמעית, ובצד של הפועל תל אביב, אז צ'יקובן בראון כאמור היה מצוין, תומר גינת גם עשה עבודה אדירה, מעבר לזה הרבה שחקנים היו מתחת לרמתם הרגילה, ואונואקו שיצא מאיזון, למרות העבודה בריבאונד, למרות המסירות, למרות מדד הפלוס מינוס שלו, שהפעם היה פלוס 9, אחרי שבניצחון ב-38 הפרש על מכבי, והיה מינוס 2, אז למרות הנתון שהיה חיובי הפעם, אונואקו לא היה בסיוע רחוק מזה, וקשה לזכות ככה באליפות. שאר השחקנים היו יחסית בינוניים, לא חלשים מדי, אבל לא ביכולת מספיק טובה כדי לנצח. עד כמה הפועל תל אביב צריכה לצאת בתחושת החמצה מהמשחק הזה? כמובן שהיא יוצאת עם תחושת גאווה על העונה כולה, אבל אני חושב שהייתה כאן החמצה לא קטנה.
לגמרי. פועל תל אביב בסוף, 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 יוצאת בלי כלום, ועוד יותר, אם נסתכל מבחינה הישגית, בשום מקום, הפועל תל אביב לא עשתה יותר ממה ששווה הנייר, לכאורה. כי אם הפועל תל אביב, בטח מבחינת סגל שחקנים, הייתה עונה קבוצה 2 בישראל, וביורוקאפ היא כן הייתה שווה הרבה יותר ממה שהיא הגיעה, למרות ששוב, אפשר להתווכח לגבי ההצטלבות הספציפית מול בדלונה, אז הפועל תל אביב לא הצליחה הישגית כביכול, אבל קודם כל הפועל תל אביב גם לא נכשלה הישגית, זה חשוב לציין. עם כל הכבוד למידע בגביע, לא על זה נמדדת עונה, והגיעה פעמיים לגמר, בגביע ווינר ופה, ובגמר היא הייתה כפסע מלקחת אותו, שאני לא חושב שאוהדי הפועל תל אביב בחלומות הכי רטובים שלהם בתחילת העונה באמת באמת האמינו שזה יקרה. גם באירופה קמפיין מצוין, ובסך הכל, אתה יודע, אני גם נותן משקל לדרך, ובדרך הפועל תל אביב נראתה כמו אחת הקבוצות הישראליות, אתה יודע מה, אולי הקבוצה הישראלית הכי טובה, שהיא לא הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, לפחות מאז שאני עוקב. לפחות, אני לא זוכר כזאת קבוצה שבאה, ואתה יודע, היה את ראשון, הייתה את ראשון שזכתה באליפות, וחיפה עם רנדל ומורן רוט ודנטה או בעונה הקודמת, אבל אף קבוצה לא נתנה כל כך הרבה תבוסות. הפועל תל אביב, רבע מהמשחקים שלה, פשוט היו במעמד צד אחד שלה, כי היריבה פשוט התבטלה מולה בצורה של גם 30-40 הפרש. ראינו את זה גם במשחק השני.
כן, אז הפועל תל אביב בהחלט עם עונה מצוינת שלצערה מסתיימת בלי תואר, ועכשיו אנחנו נדבר על מי צריך להישאר ומי צריך להיות מוחלף בכל קבוצה, ונעשה את זה במילה או בכמה מילים על כל שחקן. אז מכבי תל אביב, נתחיל עם ג'יילן אדמס, אז לדעתי לא צריך להישאר, גם זה לא נראה ככה, מה דעתך?
אני חושב שיש פה שאלה, זה די ברור.
לורנזו בראון ווייד בולדווין ממשיכים, אבל עכשיו שחקן שיש לגביו דילמה, ג'רל מרטין, האם היית ממשיך איתו או לא ממשיך איתו?
אם אתה שואל אותי, בטח בתקציב הזה, אם אני מכבי, אני מחפש שחקן אחר.
כן, אז גם אני חושב שיש שחקנים יותר טובים, ושמכבי לא צריכה להרגיש רגשי חרדה, גם אם הוא עוזב לקבוצת יורוליג, ובכל זאת אני חושב שעוד אפשר להשאיר, אבל בתנאי שמביאים ביגמן נוסף שיכול לשחק בעמדה מספר 4 גם בצורה טובה עם יכולת כליה, אבל באופן כללי זה לא שחקן שמכבי צריכה להרגיש רע אם היא משחררת, למרות שהוא שילם את שכר הלימוד והיא יכולה לקטוף את הפירות, אבל זה לא כל כך נראה שזה בכיוון הזה. עכשיו רפי מנקו אמור להישאר, אני הייתי משאיר, מה דעתך עליו?
אני גם חושב שהוא צריך להישאר.
רומן סורקין נשאר, ועכשיו גיא פניני שלא שיחק במשחק המכריע, אבל בסך הכל עשה את שלו בדקות ששיחק העונה, ואו שהוא ישחק או שהוא יקבל תפקיד מקצועי. אני חושב שבכל מקרה הוא מאוד רוצה להיות שותף לעונה שתהיה לקבוצה, אני בטוח שהוא מרגיש שאפשר לשחזר את הזכייה ביורוליג ב-2014, וזה דווקא מוביל אותי למחשבה שהוא ירצה לנסות הפעם מתפקיד מקצועי אולי. אז אני הולך על ניחוש שהוא יישאר, אבל בתפקיד מקצועי. מה אתה חושב שיקרה?
אני חושב גם שפנימי יהיה אולי באיזה תפקיד, יכול להיות אפילו שהוא יהיה עוזר מאמן, אני לא יודע, אבל גם מאוד יכול להיות שפנימי יישאר בתפקיד שהוא היה עונה, שזה סוג של שחקן מנטור כזה, אני חושב שהוא די אוהב את זה, ואני לא בטוח שהוא רוצה לפרוש, אבל נראה, אני באמת חושב אבל שפנימי יישאר חלק ממכבי.
נכון, אני לא אהיה מופתע בשום סיטואציה, ג'ון די ברטולומיאו צפוי להמשיך, אני לא חושב שיש פה דיון, תתקן אותי אם אני טועה.
אני לא חושב שאתה טועה, זה הלב של מכבי במובן מסוים.
דארן היליארד התקשה להשתלב, רשם סוג של עימותים עם קטש, אז חד משמעית לא הייתי משאיר, זה לא טוב לאף אחד. מה היא דעתך?
אוקיי, אז דארן היליארד, זו שאלה מעניינת. כי דארן היליארד, לדעתי, ובטח בטייטל שהוא הגיע בתחילת העונה, וכשאני מסתכל מה השחקן הזה עשה, הוא שחקן מהטובים באירופה. כלומר, הוא באמת שחקן עם כישורים, חבל על הזמן. במכבי העונה זה לא היה זה. אני לא יודע מה הסיפור, ומה בדיוק עם קטש, והציוצים, וההרחקות, בסוף, זה עניין שקטש צריך לשאול את עצמו, האם זה השחקן שעכשיו אני בונה עליו כבקאפ. כי בסוף, מבחינת מכבי העונה, זה היה מה שנקרא too close, כלומר, היא הגיעה למצב שהיא כל כך תלויה בלורנזו ובולדווין, ושאין לה עוד גארד שהיא באמת סומכת עליו ויכול לסייע, למרות שלדעתי פה זה אולי הטעות הכי גדולה של קטש בעונה הזאת, או המחדל הכי גדול שהוא לא הצליח לשלב את היליארד, אז זאת שאלה של האם קטש יצליח או לא, וזאת שאלה לקטש לדעתי, מבחינת היליארד גם הוא צריך לשאול את עצמו, האם הוא רוצה להישאר בקבוצה שככל הנראה פחות מאמינה בו, או אולי לרדת ברמה אחת, ולחזור להיות השחקן המוביל שהוא היה.
זה בהחלט מעניין, ועכשיו ג'יי כהן. אז אני הייתי משאיר אותו, מבחינתי קצת מוזר שיש דיון, נכון, אנחנו מכירים את ג'יי כהן על יתרונותיו וחסרונותיו, והפוטנציאל הוא לא אינסופי, אבל הוא עשה דברים אדירים העונה, ואני חד משמעית הייתי משאיר שחקן שאתה יודע שברגע שיקראו לו הוא יהיה שם. מה דעתך?
חד משמעית, לדעתי, ג'יי כהן צריך להישאר, הוא שחקן מאוד underrated, והוא הוכיח העונה שהוא שייך לרמות האלה, בלי שום שאלה.
עכשיו סולימן בריימו ותומר אגמון, בקצרה לא להשאיר, אולי אם אגמון רוצה שוב להיות סוף סגל, בהחלט אפשר, מה דעתך?
כן, אני לא רואה סיבה שהם יישארו.
עכשיו אלכס פויטרס, עוד דיון מעניין, אני לא בטוח, אבל לאור העובדה שהוא די מספק דברים דומים ביורוליג ובליגה, ובליגה זה עובד, אבל ביורוליג זה לא, אז לדעתי לא להשאיר. מה אתה היית מחליט?
מאוד מאוד תלוי, מה התקציב ומה החלופות. כלומר, האם אלכס פויטרס העונה נתן את מה שמכבי ציפתה ממנו? גם אם ננקה את הזמן של הפציעה, כמובן שזה לא באשמתו, התשובה היא לא. האם יש חלופות טובות יותר בתקציב הזה? פה מכבי תל אביב צריכה לשאול את עצמה, אתה יודע, אני יודע שמדברים על קבוקלו וכל מיני אולי דברים אחרים, אבל מכבי צריכה לדעתי לשאול את עצמה כמה היא רוצה להשקיע, זה דבר ראשון, ודבר שני, מה היא מצפה מהסנטר שלה? כי אנחנו גם שמענו את קאטה שאומר שהוא מצפה וחושב שגם הוא עצמו יקדם יותר את רומן בשנה הבאה, לא בטוח שמכבי צריכה, אתה יודע, שדווקא הסנטר שלה יהיה הסנטר הכי טוב ביבשת, כן? מבחינת איך שהיא רואה את עצמה גם בשאיפות שלה. אז זאת שאלה מעניינת. מה אני חושב שיקרה? אני חושב שפויטרס לא ימשיך.
עכשיו עוד סנטר, ג'וש ניבו, שלא שיחק בסיום העונה, אחרי שנפצע. אני אישית חושב שהייתי משאיר, הוא בסך הכל מראה דברים יפים, אבל הייתי מריץ אותו ואת סורקין, אולי שחקן נוסף במקום פויטרס, אבל לא יותר מדי מעמיס על העמדה הזאת. מה אתה היית עושה?
לדעתי אותו סיפור עם אלכס פויטרס. אני לא מוצא פה הבדל ענק. נכון שניבו היה לפרקים גם יותר טוב, וכשמכבי נראתה טוב ביורוליג הזאת, גם הייתה תקופת הזריחה של ניבו, אבל בסוף אני גם חושב שמניבו היו קצת יותר ציפיות, והוא לא ממש שמעת בהם, אבל שוב, זו שאלה של החלופות, של מה יש במקום, שאלה יפה, אני לא חושב אבל שבסוף שניהם ימשיכו לדעתי.
בונזי קולסון נשאר ויפתח זיו כנראה לא, ואני חושב שהוא לא צריך להישאר ושלא צריך להשאיר אותו. במילה אחת תגיד על זה משהו.
לדעתי יפתח זיו עזב נפשית, הוא עזב כבר באמצע העונה, פיזית הוא יעזוב בקיץ.
אז זהו, כאן המקום שלי גם לפרגן ליפתח זיו. יש צייצנים שעוקצים אותו, ולדעתי זאת חלק מהבעיה בתרבות הספורט פה, שמחפשים יותר לעקוץ בכל רגע, אבל יפתח זיו חוגג עם החברים שלו לקבוצה בתמונות והכל, למרות שהוא לא היה חלק פעיל מהזכייה באליפות בסיום העונה. הוא מאוד שמח ב סלים שקבוצתו קלה, יש כמה תמונות אדירות של דוב הליקמן, אני משוחד, אבל באמת תמונות מצוינות, וכאן המקום להגיד שיפתח זיו אמנם היה עם חלק קטן באליפות הזאת, אבל מבחינה חברתית, מה שהוא הביא כחבר לקבוצה בסוף העונה, זה משהו שצריך להעריך, ועכשיו נעבור לדבר על הפועל תל אביב ומי צריך להישאר ומי לא. אז נתחיל אולי דווקא עם המאמן שאני בטוח שישאר, דני פרנקו. בקצרה, האם אתה חושב שיש סרט שהוא לא נשאר אחרי מה שהוא עשה בסוף העונה?
קודם כל, ממה שהבנתי, יש איזה משהו שלכאורה ממשיך, אז לכאורה הוא כן אמור להישאר. אני גם חושב אבל שגם אם, אתה יודע, עכשיו אנחנו מתחילים מאפס, לאור מה שהוא עשה עונה, אין שום שאלה פה. פרנקו הוכיח את עצמו בגדול העונה, בטח ביכולת שלו לנהל סגל לא פשוט בכלל, והוא הצליח בזה בענק, לדעתי אין שום שאלה פה.
טוב, אז עכשיו שחקנים, ג'יי פי טוקוטו, אני לא הייתי משאיר, לא שיחק בכלל בפלייאוף, בעת כליה, משהו שבא לידי ביטוי גם באותו משחק מול בדלונה. מה דעתך על JP?
תראה, JP הוא שחקן מוכשר, הוא שחקן הגנה מעולה, אתה צודק שבקליה זה לא הפורטה שלו. מאוד תלוי, הפועל תל אביב כן, בטח אם היא ממשיכה ביורו קאפ, או גם אם היא תהיה בליגת האלופות, היא תצטרך שישה זרים, זה לא שאלה. האם כזר שישי טוקוטו לא מספיק טוב? אני דווקא לא בטוח. זה מאוד תלוי מה הפועל תל אביב מחפשת, אבל אני לא אופתע אם הוא יישאר.
אוקיי, מעניין מאוד. ועכשיו אייל הראל וג'יימס פלדין בקצרה. אני חושב שאייל הראל צריך להיות מושאל, הוא יכול להתחיל לקבל דקות אפילו בליגת העל, וג'יימס פלדין לא להשאיר. מה אתה אומר עליהם?
פלדין מאוד יכול להיות ש הוא בא כדי לזכות בצלחת, זה לא כל כך הצליח העונה, אבל לא, פלדין זה בסוף לא מקרה שאמור להישאר בפועל תל אביב לעונה הבאה, וגם יאל הראל, ראוי שהוא יהיה בקבוצה אולי פחות טובה, אבל יקבל יותר דקות, לדעתי זה יעזור לו.
עכשיו, אקסאביר מנפורד, אני חד משמעית הייתי עם השיר, מה אתה היית עושה?
אז זהו, אם אני הייתי הפועל תל אביב, הייתי משאיר, השאלה אם יש לי מספיק כסף לזה, כנראה שהתשובה היא לא, אני כבר, אתה יודע, ככה, לכאורה שומע דיבורים על מנפורד לטורק טלקום, ועם זה לא חושב שהפועל תל אביב יכולה להתחרות, אבל שוב, אם אני הפועל תל אביב, ברור שאני משאיר.
עכשיו גיל בני, סוגיה די מעניינת, האם ללכת למקום קטן יותר ולפרוח שם, להראות קצת יכולות התקפיות, או להישאר, להמשיך להילחם על המקום, להיות סוג של ג'ייק כהן בעת צרה, אם אני הוא, אני דווקא נשאר, כי אני לא רואה אותו מעמיד מספרים יותר מדי גבוהים במקום אחר. כמובן הוא יכול להעמיד מספרים גבוהים יותר, אבל אני לא רואה פתאום עונה של 9-10 נקודות למשחק. מה אתה חושב על גיל בני?
גיל בני זה די אובייסט מבחינתי, בגלל החיבור שלו למועדון. ואוהדי הפועל תל אביב, השחקן שהם הכי אוהבים זה גיל בני, אם תעשה סקר שם, זו כנראה תהיה התשובה. אז ברור שלהישאר, ואני אומר עוד דבר, לשחקן גם יש שיקול כלכלי בסוף, בטח לשחקן שאתה יודע, הוא לא סופרסטאר, שהוא בלבל של גיל בני. ואני לא חושב שגיל בני, אתה יודע, יוכל להצליח לקבל יותר או הרבה יותר במקום אחר, בטח לא בקבוצה קטנה. ולכן אני חושב שכל הפרמטרים לטובתו פה, וגם הפועל תל אביב אוהבים אותו, זה די טבעי.
עכשיו הקפטן ברטימור אמור להישאר, אז נדלג על זה. ואדם אריאל, שחקן שלא שיחק הרבה עונה, אז לא הייתי משאיר אותו. האם יש פה דיון?
אני מסכים איתך. אדם, לדעתי קצת פוספס העונה בהפועל תל אביב, זה השחקן שהכי התפספס שם. ובקבוצות הביניים תחתית של ליגת העל הוא יכול להיות לידר מעולה.
ג'יילן הורד, שחקן שהראה ניצוצות העונה גם במאני טיים, אבל לא תמיד הגיע לכל משחק. אני אישית הייתי משאיר, נותן לו תפקיד יותר גדול בקבוצה, אולי אפילו לוקח הימור מופרע והופך אותו, לא די מופרע, אבל הופך אותו לסנטר הפותח. מה דעתך על הורד?
חד משמעית להשאיר. אולי האנדרייטד הגדול ביותר שהיה בהפועל של אביב העונה, ויש לו סגנון משחק באמת נהדר, הוא יודע לשמור על גרדים, הוא מאוד יעיל בצבע, למרות שאין לו גוף מאוד גדול יחסית לסנטר, אפילו לא לפורוורד, אבל ברור שלהשאיר.
עכשיו עידן זלמנסון, אם אני הוא אני נשאר, אם אני המועדון, אני גם חושב שהייתי משאיר אותו, אלא אם כן מביאים את גבי צ'צ'שווילי. מה דעתך?
מצד אחד אני מסכים איתך, כי גם אין יותר מדי אלטרנטיבות, בטח כשמדובר על סנטר, על ביגמן ישראלי. מצד שני, זה לא סוד, שהעונה, גם זלמנסון לא ממש הצליח לקבל יותר דקות מפרנקו, וגם אני לא שם לב שפרנקו יותר מדי מאמין בו, אני לא מבין למה, לדעתי זלי הוא סנטר מעולה, בטח מבחינה התקפית, והיעילות שלו בהתקפה היא באמת שוברת שיאים כל פעם, נגיד מה שהוא עשה במשחק השני, זה באמת דבר יוצא מן הכלל, אבל זה שוב, זו שאלה של כימיה בין שחקן למאמן, לא חושב שלהפועל תל אביב יש אלטרנטיבות טובות יותר, אבל לפעמים הכימיה מכריעה פה.
טוב, נבוטי ענאי ואילי דולינסקי, שחקני סוף סגל. דולינסקי, אני לא רואה אותו ממשיך. ינאי אולי סוף סגל. גם אני פחות רואה את זה קורה. האם יש לך מילה להגיד עליהם?
זה באמת, אני חושב, אתה יודע, כאילו, מה שהפועל תל אביב והם יחליטו, זה יהיה לגיטימי והגיוני, כי שחקנים 11-12, אין פה, אין לי דעה האמת.
עכשיו צ'יננו אונואקו, עוד סוגיה מעניינת, מצד אחד מאוד מוכשר, מצד שני הרבה בעיות והתפרצויות על שופטים ועוד ועוד, אני לא הייתי משאיר.
זאת שאלה מאוד קשה, שוב מבחינת כימיה, באיכויות שיש לו, כנראה הפועל תל אביב לא תמצא סנטר טוב יותר. אבל ראינו הרבה פעמים העונה שהוא מה שנקרא מאבד את זה, שהוא לא ממש מצליח להשתלב, זה גם שאלה של כימיה עם ג'קובן, עם דני, אז זו דילמה לא פשוטה, זו דילמה לא פשוטה, בסוף זה כמעט עבד העונה, בוא, עם אונואקו בסוף, גם בדקות האחרונות במשחק השלישי שהוא היה מצוין, עוד פוש קטן היה לוקח את האליפות, היינו מדברים אחרת, אימור שלי הוא לא יישאר, אבל אני לא שולל שכן.
קומר גינט וג'ייקובן באו נשארו, ועכשיו ג'ורדן מקרי, עוד סוגיה סופר מעניינת. אם אני הפועל תל אביב, אני מנסה להשאיר אותו, לא בטוח בכלל אם זה יקרה. מה אתה חושב שיהיה פה?
שוב, פה זה כמו, די כמו מנפורד, הפועל תל אביב מבחינתה צריכה לעשות הכל כדי שהוא יישאר, אבל אחרי העונה המדהימה שהוא נתן, באמת, אם תסתכל ביורוקאפ, הוא מוביל בכל כך הרבה פרמטרים, קשה לי להאמין שלא תבוא קבוצה גדולה יותר ותשים עליו את היד.
טוב, אז עכשיו אנחנו בעצם סיימנו לדבר על מכבי תל אביב והפועל תל אביב, ובעקבות הסערה של חלוקת פרסים של מצטייני העונה בשלב די מוקדם מדי, עכשיו אנחנו נעשה משהו קצת שונה עם בחירת מצטייני הפלייאוף בלבד, אחרי זה נעבור קצת על המצטיינים של העונה כולה, אבל נבחר את מצטייני הפלייאוף, ואשמח לשמוע מהי החמישייה שלך, עם חוק של ישראלי אחד לפחות.
אז החמישייה שאני בוחר היא ג'ייקובן בראון, וייד בולדווין, ג'ורדן מקריי, מוריס קמפ ורומן סורקין.
אוקיי, סופר מעניין. אז חמישיית הפלייאוף שלי היא לורנזו בראון. אני חושב שזה קצת עובר מתחת לרדאר, ושהמשחק השני שלו בסדרת הגמר החתים אותו יותר מדי, אבל לורנזו בראון סחב את מכבי על הגב בפלייאוף, גם בסדרה מול הפועל באר שבע, כשווייד בולדווין לא שיחק, ואני חושב שלורנזו ראוי להיות שם. גם הלכתי עם ג'ייקובן בראון ווייד בולדווין, ואני בוחר ללכת, הישראלי הוא תומר גינת, שבעצם נאלץ לשחק פה כסוג של סנטר, ולפניו בונזי קולסון, שגם נתן פלייאוף פשוט מצוין. אז עכשיו גם נעבור לבחור את מצטיין הפלייאוף. מי הוא מבחינתך המצטיין?
אז המצטיין של הפלייאוף מבחינתי, אין פה יותר מדי שאלות, ג'ייקובן בראון, השחקן הזה, הכישרון שיש לו זה פשוט דבר שאין בדרגים מחוץ לרמות הכי גבוהות של היורוליג, מבחינת כישרון. הוא לא שם בגלל סיבות אחרות, וגם כי הוא פציע, אבל באמת, במיוחד במאני טיים, זה שחקן שהרבה פעמים מגיע בניגוד לתדמית, ומה שהוא עשה בפלייאוף זה פשוט כל משחק להיכל התהילה של הכדורסל הישראלי, כל משחק.
חד משמעית, ואני דווקא הולך עם בראון אחר, לורנזו, הסברתי למה, היה שם בכל שלב של הפלייאוף, ומבחינתי הוא אחד משלושת מצטייני העונה של מכבי תל אביב, הוא וייד בולדווין ורומן סורקין, ועכשיו השחקן המשתפר של הפלייאוף ביחס לעונה הסדירה, קטגוריה מאוד מעניינת, עם מי אתה הולך?
אז תודה, אם אני מסתכל רגע ומנסה לנתח רק את הפלייאוף, אני אלך גם פה, במיוחד אם אנחנו מדברים על הליגה ולא על על היורוליג למשל, אז אני כן אלך עם ג'יי כהן, שלדעתי בהרבה מאוד משחקים נתן למכבי את מה שהייתה צריכה, ופחות ראינו עונה את ג'ייק בליגה, אתה יודע, מתפוצץ, זה כן קרה לו למשל במשחק הראשון בסדרה מול הפועל תל אביב, אם אנחנו שופטים רק פלייאוף, אז גם משחק אחד מבחינתי מספיק בשביל זה.
טוב, אז השחקן המשתפר שלי, היו כמה אפשרויות, זה אפילו יכול להיות מישהו כמו רפי מנקו, שמבחינת היכולת, לאו דווקא המספרים, גם קצת מספרים בכלייה בעיקר, אבל היכולת שלו הייתה הרבה יותר טובה, אבל אני הולך עם רז אדם, שאומנם מודח בשלושה משחקים עם נס ציונה, אבל שבר את שיא הקריירה שלו מול הפועל תל אביב, והיה מהיחידים שם שהצליח לשים את הכדור בסל, אז זאת הבחירה שלי, ובאמת שפו לרז אדם על הסדרה שלו מבחינה אישית מול הפועל תל אביב, 15 נקודות בממוצע למשחק, לא מובן מאליו בכלל. עכשיו נעבור לקטגוריית השחקן השישי, קטגוריה שהיה לי קצת קשה איתה לקבוע חד משמעית מי, אבל אשמח לשמוע קודם כל את דעתך.
אז אנחנו, תראה, אם אני לוקח רק את ה, בעצם נגיד, משחקים של הפלייאוף, וננסה לחשוב מי היה, אתה יודע, שחקן שישי. אני אגיד לך ככה, אני מאוד מאוד מתלבט. אני בסופו של דבר כן אלך עם בסיטואציה הזאת עם בר תימור, שהוא גם נבחר, למרות שבר לא היה טוב במשחק הראשון בצורה קיצונית, אבל בפלייאוף הוא כן היה שם, הוא כן היה חלק מאוד דומיננטי בניצחונות על נס ציונה, גם מול הפועל ירושלים הוא היה טוב, וגם במשחק השני הוא היה טוב, במשחק השלישי היו לו רגעים יפים, ובסוף, אם אני מנתח את זה, זה כמעט מה שהביא להפועל תל אביב את העוד אקסטרה שהייתה צריכה, אבל כמעט.
אז זה משהו שדיברו עליו הרבה, אבל הוא בעצם שיחק בחמישייה, למרות שהוא נתפס כשחקן שישי, ואני הולך עם מי שהחליף אותו על הספסל בעצם, ושבר תימור בעצם פתח במקומו, אקסביר מנפורד. אמנם לא בכל משחק הוא היה טוב, אבל היו לו כמה התפוצצויות, מאוד מזכיר את קדין קרינגטון, של העונה הסדירה בעיקר, אפשר להגיד, ביכולת הזאת, פשוט לצאת לפרקט ולעשות נקודות בכל הזדמנות. אז זאת הבחירה שלי, למרות שעוד שחקן שמאוד אהבתי, אנחנו לא עוברים פה על כל השמות בקטגוריות, אבל חואקין שוחמן שינה משחקים של הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, ומאוד נהניתי לראות את יכולת הקליעה שלו, התעוף בהגנה. אז יופי של כן. עבודה של שוחמן גם.
אני אגיד לך רק, אם אנחנו ככה, אתה יודע, גם אם אני הולך על השחקן השישי, נגיד אם אנחנו לא מחשיבים את בר, אז הייתי גם נותן, וזה מה שהתלבטתי, עם יאיר קרביץ מהרצליה. שוב, הם הפסידו את הסדרה, אז קשה לי לתת לשחקן שהפסיד את הסדרה עוד ברבע הגמר, אבל מה שהוא עשה בסדרה מול הפועל ירושלים, אלו דברים מדהימים בעיניי.
נכון, זה עוד שם שגם עלה אצלי כאפשרות, וגם לכיוון השחקן המשתפר, אז הוא באמת עשה דברים יפים. עכשיו שחקן ההגנה, אני בחרתי את מי ששמתי בחמישייה, בונזי קולסון. הגנה פשוט יוצאת מן הכלל, כמו שראינו ממנו כל העונה. מהי הבחירה שלך?
הבחירה שלי גיל בני כשחקן ההגנה, כי גיל בני באמת היו לו רגעים לא מועטים העונה, שהוא פשוט עלה ושינה מומנטומים דרך ההגנה. אני חושב ראינו את זה דווקא במשחק הראשון, בסדרת הגמר למשל מול מכבי, שהדקות של גיל בני דווקא היו דקות מעולות, אז אני איתו פה.
עכשיו, המאמן המצטיין של הפלייאוף, אני אולי קצת אפתיע פה, עודד קטש לקח אליפות, אבל מי שהתעלה ביחס לציפיות, לנוכח מה שראינו בעונה הסדירה עם ההפסדים להפועל ירושלים, זה דני פרנקו, ששבר את החומה הזאת ועוד עם סוויפ מרשים. אז אני הלכתי עם דני פרנקו. מהי הבחירה שלך?
קודם כל אני מסכים איתך, וגם אני אבחר בפרנקו, אבל אם אני ככה גם צריך, אתה יודע, לתת פה את המקום השני שלי, ככה שיהיה לנו קצת גיוון, אז מבחינתי, אני כן, אתה יודע, כמאמן אתן פה גם את הקרדיט לקטש, שבסופו של דבר, אם אני רגע מנתק את הסדרת גמר, ומסתכל איך קטש הגיע, אז אתה יודע, נגיד מה שהוא עשה מול חולון, זה אולי היה הדבר הצפוי, אבל זה לא דבר של מה בכך, וגם להצליח להתאושש מ-38 הפרש, אם אני חוזר לגמר, אני לא יודע כמה מאמנים באמת היו מצליחים להישאר כאלה קולים, אתה יודע. איכשהו התראיין בסוף, וראית את הגישה, זה היה נראה שזה לא ממש משפיע עליו, ויש לו חלק בזה.
עכשיו, אכזבות הפלייאוף, קבוצה ושחקן, אז מבחינתי, בגלל שהיא העמידה סטנדרטים כל כך גבוהים בעונה הזאת, אז הפועל ירושלים היא סוג של אכזבה, 3-1 על הרצליה, ואז הסוויפ שהיא ספגה מול הפועל תל אביב, ומבחינת שחקנים היו כמה שחקנים מאכזבים, ביניהם איתי מושקוביץ, איתי סגב ועוד ועוד, היו כמה איתיים כמו שציינתי, אבל אני הולך עם די-ג'יי קופר, כי הוא באמת הוכיח, וראינו ירידה סטטיסטית אצלו כבר תקופה, אבל בסדרה מול הפועל תל אביב, באמת הוכח שהוא כנראה לא ברמה של הרכזים הגדולים באמת בליגה כשזה נוגע למאני טיים. מהי הבחירה שלך
כן, אז
באכזבות?
תראה, קודם כל אני רק אומר לגבי הפועל ירושלים, ששוב ללא ספק זו קבוצה גם שכידוע אני מחובר אליה מאוד, ותראה, אני גם יודע מעולה מה הולך אצלנו בקרב האוהדים, הפועל ירושלים הייתה איזו סינדרלה מאוד מיוחדת העונה, אבל אני לא מסכים שהיא אכזבה בפלייאוף, כי אני חושב שבאמת הפועל תל אביב הייתה יותר טובה מבחינת הרוסטר, מבחינת סגל השחקנים, הדרך אולי להפסיד להפועל תל אביב 2-0 באמת הייתה too much, אבל בסך הכל אני לא חושב שהפועל ירושלים הייתה צריכה לעשות יותר, בטח לא מול סגל כזה של הפועל תל אביב, אני יודע שרוב הקהל לא חושב ככה, אבל אני כן חושב ככה, ואם אתה ככה רוצה קבוצה מבחינתי, שהיא האכזבה הכי גדולה, אז אני דווקא הולך עם גליל עליון, ש... אתה יודע, לא חשבתי שיש להם איזה סיכוי גדול מול חולון, אבל הם ממש התבטלו בחלק, מה זה בחלק? ברוב הדקות מול חולון הם ממש התבטלו, ולא יודע, ציפיתי לי ליותר. ציפיתי לי ליותר מקבוצה שאתה יודע, גם הייתה עונה באירופה, רוצה להציר, רוצה באמת להראות שהיא בגרף שיפור, זו לא הייתה בהכרח עונה טובה יותר של גליל עליון מהעונה שעברה, אפילו אני רוצה לומר פחות טובה, וזה חבל. אז אני יצאתי מאוכזב.
נכון, גליל עליון בפלייאוף קצת תכזבה, ועכשיו תצוגת היחיד של הפלייאוף, אני הולך עם משחק הצליעה של ג'ייקובן בראון מול הפועל ירושלים, מהי הבחירה שלך?
קודם כל אני מסכים, אני גם חושב שזו ההצגה, אבל ככה גם, שוב, כדי לתת עוד איזה משהו מגוון, אז אני גם אלך אומנם עם ג'קובן, אבל במשחק השלישי, בגמר מול מכבי, 31 נקודות, ג'קובן עשה שם מה שהוא רוצה, ובריצה גם, אז אני גם חושב שזה לא פחות ממה שהוא עשה מול ירושלים.
עכשיו סיימנו עם מצטני הפלייאוף, אבל... היו את מצטייני העונה של מנהלת הליגה, ויש שחקנים שאולי רואים באור אחר אחרי הפלייאוף ובחירות, אולי גם לחיוב וגם לשלילה, כלומר ברטימור כשחקן השישי, אז אמנם הוא לא באמת היה שחקן שישי בחלק לא קטן של העונה, אלא יותר שחקן חמישייה, אבל עכשיו שקרינגטון הודח בחצי הגמר ו... ברטימור בגמר, אז הבחירה קצת יותר מסתדרת בראש, ומנגד לי יש ספקות על איתי מושקוביץ, בהחלט הוא השחקן המשתפר של העונה, וגם הפלייאוף לא מוריד מזה, ובכל זאת להגיע לפלייאוף ולהעמיד מספרים נמוכים זה די מאכזב וקצת מוריד ממה שקרה קודם, אם משחקים ככה במאני טיים של העונה, וגם משהו שלא היה צריך להיות מלכתחילה לדעתי, קרינגטון בחמישייה השנייה, שזה היה סוג של פיצוי על מה שקרה עם זה שברטימור זכה בתואר השחקן השישי של העונה, אז חד משמעית לדעתי קרינגטון לא היה צריך להיות בחמישייה השנייה, והפלייאוף חיזק את זה. האם יש בחירות שלדעתך באמת דורשות שינוי גדול?
אני חושב שהבחירה שבעיקר של די.ג'י קופר, ודיברת על זה, היא מעוררת תמיהה, ואני דווקא בא מהצד שכן מעריך מספרים, אבל לא הכל זה מספרים, ומי שהסתכל העונה על המשחקים של נס ציונה, הבין שהקבוצה הזאת לא בהכרח משחקת הכי נכון שיש, והיא גם מאוד מאוד נחלשה בהשוואה לפתיחת העונה, אני מזכיר לך על נס ציונה בתחילת העונה, דיברו כקבוצה שיכולה להפתיע את כולם, ומהר מאוד התברר, בטח בישורת האחרונה, שהיא קבוצה מאוד מאוד חלשה דווקא, אז זה אני פחות הבנתי, את ויג'ה קופר ואת הבחירה בו.
אז זה בהחלט משהו ששווה חשיבה, ולמרות שהוא באמת עשה מספרים מדהימים, וגם אני מבחינתי הוא אולי אפילו היה MVP של העונה הסדירה, אם מחשיבים רק את העונה הסדירה, זו הייתה הבחירה שלי בזמנו, רק מבחינה מקצועית כמובן, ומבחינת אינדיבידואל ופחות חובה של הצלחת הקבוצה. ועכשיו נדבר על כמה נושאים בוערים בכדורסל הישראלי. נתחיל עם קריס ג'ונסון עוזב את הפועל חולון אחרי 3 שנים מוצלחות. איך אתה רואה את הפועל חולון ביום שאחרי קריס ג'ונסון? כמובן שברקע יש את הבעיה של פירוק פוטנציאלי, אבל איך אתה רואה את המהלך הזה?
תראה, קריס ג'ונסון והפועל חולון התאימו אחד לשני ממש בצורה מדהימה. לדעתי קריס שחקן פחות טוב ממה שמציירים אותו אצלנו בתקשורת, אבל אתה יודע, יש שחקנים שברגע שהם יושבים על משבצת מסוימת במקום מסוים, אז באמת כל הצדדים מרוויחים, למרות שאני יכול להבין את הרעיון, כי גם יש מיצוי מסוים הרבה פעמים, והתחושה היא שקריס ג'ונסון לא יגיע עם חולון למה שהוא כבר הגיע איתה, ולא תמיד רע לרענן, אתה יודע, יכול להיות שעכשיו יראו את זה כדבר הכי גרוע בעולם, חלק מהאוהדי חולון, גם לפרוש בשיא או אחרי השיא זה דבר שהוא בסדר גמור, אני אפתיע ואני אומר שאני אפילו חושב שזה מהלך שיהיה טוב בדיעבד להפועל חולון.
כן, אני גם מסכים עם זה, ועכשיו משהו מפתיע, אורן אהרוני לפי הדיווחים בדרך להפועל חיפה, קבוצה שגם היא לא במצב לפחות ממה שדווח, יש ספקות בצד הכלכלי, ובנוסף זה לא בהכרח שדרוג על פני בני הרצליה, מה שאני כן רואה פה זה שכנראה קורים דברים עם הפועל חולון מאחורי הקלעים שאהרוני בסוף לא יוכל להגיע לשם, וכנראה שהוא גם לא רוצה להמשיך לעבוד עם אלדד אקוניס, וזה די מוצא מה שקרה שם. אז הפועל חיפה, כל עוד אין בעיות כלכליות וכולי, זו דווקא לא אופציה כל כך גרועה כמו שזה אולי נשמע בפעם הראשונה. מה דעתך על מה שקורה שם?
תראה, הפועל חיפה התחילה את העונה כאיזה סוג של סינדרלה ישראלית באירופה, סיכרנו אותה גם בפודקאסט שלנו לא מעט. התחילה עונה מצוין, ואז היה את הסיפור שם עם הגביע, וזה שהיא ככה עוד התעקשה שזה לא יהיה בארנה, וזה סיפור שהוציא אותה לגמרי מפוקוס ודי ריסק לה את העונה לדעתי. סך הכל זה מועדון עם שאיפות, זה מועדון גם שעד כמה שידוע לי, אין לו, אתה יודע, איזה בעיות כלכליות קשות, אז הוא כן יכול להיות שאורן אהרוני יוכל לבנות שם משהו מאוד יפה. זה מועדון שכן שואף גבוה, יש לו את התשתית, שמה, רוממה זה אולם מכובד, אבל בסוף יכול מאוד להיות שאורן אהרוני אולי, שווה גם מועדון גדול יותר. אני אומר את זה ככה כנקודה למחשבה, כי יכול להיות אגב לא רק בישראל, גם באירופה, כי אורן אהרוני בשנתיים האחרונות, עשה פה, אולי בשנה האחרונה קצת פחות, אבל הוא עשה פה במיוחד שנה שעברה בית ספר לכולם.
כן, זו בהחלט סוגיה מעניינת, האם להוכיח שאפשר להצליח גם במקום קטן נוסף, יחסית קטן, או לעבור מיד למועדון גדול. עכשיו איגור קולשוב ממשיך בהפועל באר שבע, השחקן שדווח שהיה ביקוש אפילו מהפועל תל אביב שאצלה הוא כבר שיחק בעבר, לדעתי מהלך מצוין של שני הצדדים, גם קולשוב שנתן עונה טובה, יש לו הזדמנות להראות יציבות, וגם באר שבע שומרת על ישראלי בכיר. מה דעתך על המהלך הזה?
תראה, כל שוב, ברגע שכולנו ככה התוודענו אליו, לפחות פה בליגה, אז באמת סומן כאחת ההבטחות הגדולות ביותר של הכדורסל הישראלי, אז הוא טיפה דאח. בסך הכל התחושה היא שהוא באיזה סוג של קאמבק, ואני בהחלט חושב שעוד עונה בבאר שבע יכולה להשלים את זה בדרכו חזרה אולי לקבוצה גדולה יותר.
עכשיו, סוגיה מרתקת, הפועל ירושלים, לפי מה שמדווח ממש בעת הקלטת הפודקאסט הזה, הגישה בקשה להרשמה מוקדמת ליורוקאפ, לפי הפרסום של תומר גבעתי. האם לדעתך היא אכן צריכה לעבור ליורוקאפ, או דווקא להישאר בליגת האלופות, בטח כשאולי יהיה איחוד בין המפעלים בשנים הקרובות?
פה לירושלים, בעיקרון מה שהיא צריכה לשאוף אליו, זה לא לשחק באף אחד מהמפעלים האלה, אלא לשחק ביורוליג. בואו נתחיל עם זה. זו אמורה להיות השאיפה של הפועל ירושלים. היו גם עונות שהפועל ירושלים הייתה שווה את היורוליג לדעתי, בטח בפורמט של ה-24, בטח בתקופות של אורי אלון, של אורי, אבל בסוף תראה, הפועל ירושלים זה מאוד תלוי מה אדלסון רוצה. אם התקציב הולך לגדול, ואם באמת אנחנו רוצים ללכת בעקבות החלום ליורוליג וכל הדברים האלה, אז הרשמה ליורוקאפ היא נכונה, ללא ספק, למרות שאני לא שולל גם אופציה, אתה יודע, אל תשכח, דרושה פקה נכנסה ליורוליג לא דרך היורוקאפ, היא נכנסה בדרכים אחרות, גם אורי אלון בזמנו ניסה לעשות את זה, גם אופציה, אבל אם הפועל ירושלים לא תהיה ביורוליג בעונה הבאה, אז אני כן הייתי הולך כמובן על היורוקאפ, כדי לנסות לזכות במפעל ולהיכנס ליורוליג לעונה שאחרי, אם אבל למשל השאיפות או אדלסון לא יעמיד תקציב מאוד גבוה, אז ליגת האלופות היא יותר נכונה, אבל בשאיפה של המועדון, וזה בעצם הסיבה שאדלסון גם כנראה לקח את הקבוצה, זה כדי להעמיד תקציב גבוה, לפי הפרסומים אפילו אולי הגבוה ביותר בישראל, אז מפה זה צריך להיות יורוקאפ, לנסות לזכות ולהגיע ליורוליג.
ועכשיו שאלות חברי קהילת ספורצה בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, אז אחת השאלות באמת הייתה האם ירושלים צריכה לעבור ליורוקאפ, אז דיברת על זה עכשיו, ונוסיף, שואל השאלה גם שאל, האם יש לה סיכוי להגיע ליורוליג בשלוש השנים הקרובות, אז האם אתה חושב שזה יקרה?
תראה, קודם כל ברור שכן. צריך אבל להבין משהו כשמדברים על הסיפור של היורוליג. פועל ירושלים, היא לא מכבי תל אביב, ובמקרה הזה גם צריך לומר, היא לא הפועל תל אביב. ולמה אני אומר הפועל תל אביב? כי העיר ירושלים פה אין מה לעשות. העיר ירושלים היא אישו, בעיני לא מעט אירופאים, זה עיר שמעוררת אמוציות לצערי, ובסוף זה גם נכנס כחלק מסל השיקולים האפור, שכאילו אף אחד לא מדבר עליו, אבל זו גם אולי הייתה אחת הסיבות לכך שהפועל ירושלים עד היום לא הייתה ביורוליג. אם אדלסון יבוא ויגדיל תקציב, בסוף הכסף מדבר. אין פה שאלה, ואם זה יקרה, אז הפועל ירושלים תהיה ביורוליג, כך או כך או כך. מצד שני, שוב, זה עניין של תקציב, וזה עניין של לבוא ולהוכיח. עונה הבאה אני קצת פסימי שזה יקרה, כי בכל זאת גם אנחנו יודעים על מועמדות אחרות שכנראה היורוליג רוצה, אבל בשלוש שנים, אם אני מאמר, התשובה היא כן.
עכשיו עוד שאלה, האם רגלנד נשאר בחולון, נשאר בחולון? אני חושב שזה מאוד תלוי בתקציב של הקבוצה. מה דעתך על הנושא הזה?
כן, בהחלט. אז ממה שאני יודע, לג'ו לכאורה יש אופציה בעצמו, אבל תראה, רגלנד ברור שהוא הלב של חולון, וזה שחקן אגב בדומה לג'קובן בראון, שפתאום יכול להתפוצץ עליך ולסחוב אותך לאליפות, הוא כבר עשה את זה בעונה שעברה, בוא לא נשכח. אז ברור שבבחינת הפועל חולון השאיפה צריכה להיות שכן, מצד שני ברגע שאתה לוקח שחקן כזה, אז אתה צריך די להתאים לו את כל הקבוצה. דבר שאגב לא בטוח שהפועל חולון ממש הצליחה בו העונה. אז כמו שאמרת, תלוי בתקציב, אם אני הייתי שם מנהל את העסק, הייתי מאוד מאוד מנסה ומתאמץ שהוא יישאר וימשיך איתי גם לעוד עונה.
עכשיו שאלה אחרונה, מה אתה חושב על המענקים מהליגה, על המתווה המסתמן?
תראה, אני חייב לומר, אני פחות מאמין בקטע ש... אתה יודע, הקבוצה מקבלת כספים מעיריות, או גם מהליגה, בגלל שהיא משתפת או לא משתפת, אני חושב שאנחנו צריכים לעבור טיפה למודל יותר מקצועני. אני אישית הדעה שלי בתחום, ואני אומר את זה דווקא כחובב הכדורסל הישראלי, וכמישהו שמאוד מאוד שמח לראות שחקנים ישראלים פורצים, שכל החוקים וכל התנאים האלה רק בסופו של דבר פוגמים בערך השחקן הישראלי, ולא רק בתדמין שלו, אבל, וצריך לומר בכנות, יש פה בעיה גם עם המס מצד שני, כלומר, היום לקבוצה הרבה יותר משתלם להביא שחקן זר, אפילו טיפה יותר יקר, משחקן ישראלי שעולה קצת פחות, אז צריך למצוא לזה פתרון, ואני חושב שבזה צריך להתעסק, ופחות בלהבטיח דקות של ישראלים. לדעתי אגב, עובדה שמרגע שהורדנו כביכול את החוק הרוסי, לא רק שמצבו של השחקן הישראלי לא נפגע, יכול להיות שבמיוחד אצל חלק מהשחקנים, הוא נהפך לטוב יותר. מכבי תל אביב העונה שיחקה בממוצע, אני חושב במשחקים שלה, מעל 100 דקות עם הישראלים, 107 אם אני לא טועה. זה לא דבר שאני זוכר ממכבי תל אביב, גם בעידן של חוק רוסי אגב. זה אולי באזור, אבל זה מראה רק שלא בהכרח החוקים הם אלו ש, אתה יודע, עושים את זה. בסוף תהיה טוב על המגרש, תשחק, ויש המון שחקנים ישראלים שראויים ושווים את זה.
עכשיו הגענו לפינת סיפור, ואשמח לשמוע סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
טוב, אני אתן לך סיפור ככה מעניין, שאני בטוח שהרבה מאוד, אתה יודע, אנשים שעוקבים אחרי ענף, אוהבים אותו, קרה להם פעם. רבע גמר גביע, 2019-20, פועל ירושלים מול מכבי תל אביב. אני בעצם בחול צופה מהטלפון באיזה שידור, אתה יודע, שנתקע ומתנתק, וכל הזמן אתה ככה מקווה שהוא יישאר וישרוד, ודווקא בסוף, בכל המתח וזה, עבד לי חלק. ואיך שג'ייקובן עלה שם בעצם לזריקה לשתיים וקיבל עבירה במצב של שוויון 90, התנתק לי השידור, ואין לתאר את תחושת המתח שהייתי בה, באמת אין לתאר, במשך 10 דקות בקושי היה לי אינטרנט, זה באמת, תחשוב, משחק הדורסל הכי מותר, זה היה אחד המשחקים לדעתי הכי טובים שהיו בישראל, לפחות מאז שאני עוקב, משחק הזה נגמר לך 3 שניות לפני הסוף, חבל על הזמן.
וואו, אז זה בהחלט סיפור אדיר. אז קודם כל, נית, אני רוצה להודות לך שהתארחת בפודקאסט לסכם את הפלייאוף ואת העונה המצוינת שהייתה בכדורסל הישראלי. ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את הפודקאסט 5 כוכבים, פודקאסט התשיעית באירופה, וגם זמן לקדם את אנחנו במפה, אז גם תפרגנו לנייט ולחבריו, וגם שימו לייק בדף הפייסבוק טיים אאוט, תצטרפו לקהילת ספורטסאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית, גם לאנחנו במפה יש קבוצת וואטסאפ קהילתית, ואתם מוזמנים להצטרף אליה גם, נייט ישמח. בקבוצה של ספורטסאבי, מי שמצטרף כמובן מקבל בין השאר הזדמנות לשאול שאלות, כמו שקרה כאן. אל תשכחו להוריד את האפליקציית ספורטסאבי, אם עדיין לא עשיתם זאת, ומעבר לזה להמשיך להתעדכן באתר. אז פעם נוספת, נייט, תודה רבה על פרק מצוין ועל עונה מצוינת, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה, תודה רבה לך, תודה גם על הפרגון, ובכלל על כל הפעילות שאתה עושה, ובאמת כיף גדול שיש אנשים שלוקחים ומרימים את הכפפה, וכמה שיותר, ותודה רבה, היה כיף גדול היום.
תודה רבה, מעריך את זה מאוד, ושנמשיך ליצור תוכן איכותי למען קהילת חובבי הכדורסל בישראל.